we go.
עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
הקולות, הקולות היום מהמחאות, מחאות גדולות מאוד ברחבי הארץ, אתם על איפה הכסף, שלום לאריה מליניאק.
שלום, תוכנית אש ביום אש.
ביום אש, כן, איתנו אורי סל, הכתב החינוך של וואלה, נמצא עכשיו באיילון, שלום אורי, מה העניינים?
שלום, מה שלומכם?
מה קורה?
אז ככה, באמת חסמו את איילון לשני הכיוונים במשך קרוב לשעתיים, בסופן המשטרה החלה לפנות את המפגינים בכוח, הביאו גם מכתזית, אבל בסופו של דבר לא השתמשו בה, השתמשו בפרשים ודחפו את המפגינים החוצה. משם הם המשיכו ללכת לכיוון לשכת עורכי הדין כדי להפגין במחשבה שרוטמן אמור להגיע. בסופו של דבר, בגלל המחאה, רוטמן ביטל בעצם את ההשתתפות, אמור לעלות בזום להבנתי, ולכן גם המפגינים שם התחילו להתפזר ברחבי העיר. זה המצב הנוכחי. כרגע מעט נרגע המצב.
אז לא הפעילו את המכתזית, נכון?
בסוף לא הפעילו את המכתזית, הביאו אותה למקום, אולי גם כדי להפעיל איזשהו לחץ על המפגינים שראו אותה.
כן, ראיתי שעצרו אותה, זה היה שם איזשהו קטע שממש ראו שעוצרים אותה.
בדרך לשם על הגשר עצרו אותה, כן. שמו אליה גם פרחים. היא הצליחה להגיע בסוף, אבל השוטרים קיצרו את המפגינים, היה כמות מאוד גדולה, מאוד שוטרים ומגבניקים שם, והצליחו ללא המכתזית.
אורי, מה קרה שם למשטרה היום? אנחנו ראינו שנערכו, אני עברתי מול העלייה לשלום, שבאמת הייתה סגורה ומבוצרת, דווקא בהלכה ובלגוארדיה, הכל היה פתוח, המפגינים נכנסו לאיילון, כאילו, אתה יודע, מדובר בדיזנגוף.
את יודעת מה אני מרגיש?
נו.
שדווקא בגלל שבן גביר הפסיק, הוא לא מתעסק לא עם הפרוטקשן, לא עם משילות בנגב, לא, רק עם ההפגנות, חלק מהבלגן זה בשביל להראות לו שהוא לא ינהל פה את המדינה.
מה אומר אורי?
אני אומר שקודם כל אין ספק שסיפור בן גביר מציף את האווירה, אבל מה שאנחנו רואים שוב ושוב זה שהמשטרה מנסה כל פעם שמה בעצם עוד שכבה של מחסומים. היום ראינו בשלום שלוש שכבות של גדרות, שכבה של ניידות ושכבה של מסעיות בכל אחת מהירידות, והמפגינים שוב ושוב מצליחים להטל במשטרה בעצם ולהיכנס מכניסות צדדיות, מירידות דרך הדשא, ממקומות פחות מוסדרים, וזה מתחיל בקבוצות קטנות ונהיה לסחף ונער של מפגינים שיורדים לשם. זה קורה בכל הפגנה בעצם.
תשמע, אני אגיד לך משהו. גם בן אדם אחד בודד יכול לחסום את האלון. אין שום בעיה לעשות את זה. אני בתור בן אדם שתומך במחאה, אני חושש שבלי לשים לב, אנחנו, אני אומר אנחנו, נעבור את הגבול ונתחיל להכניס גול עצמי. מכיוון שבשלב מסוים אנשים שעומדים בכביש, בסוף הבנו את הפרינציפ, חסמתם, יאללה, תנו לחיות, וזה בעיה.
המפגינים כמובן מנסים, כמו בכל מחאה, להשיג כותרת. עכשיו, הכותרת של איילון היא מן הסתם מחזיקה יותר זמן ומהדהדת יותר. ואנחנו באמת רואים כל פעם שיש את האמירות של חציית גבול, אם זה היה בבית של גוטליב או בחסימה כזאת או אחרת.
במספרה?
במספרה, כל פעם יש שיח כזה של חציית גבול שמנסה.
כן, אנחנו תכף נדבר, כן. אם אתה מצליח להזין לנו אי שם באיילון, אז תכף תשמע דברים שאריה חושב, וככה אני חושבת יהדהדו.
הדלקתי מדורה.
כן, כן, מה זה הדליק מדורה? ושפך נפט, זה עכשיו פופולרי. אורי סלע, כתב החינוך של וואלה, תודה על הדברים, תודה רבה. אנחנו, לפני שנמשיך, אריה, אנחנו רוצים קודם כל להגיד מי איתנו היום, כי אנחנו גם נעסוק הרבה הרבה בכל המחאה, על כל מה שקרה היום, על ההשלכות.
שמו אסלאבי, מי איתנו?
כן, כן, מי עוד?
אריה מליניאק, הוא כנראה תכף יגיע.
וואלה.
דרור סלי, שהוא יזם ממייסדי חברת הסייבר גרדיקור.
וגם נדבר קצת על מה שקרה היום בבנקים, אבל זה בהמשך.
והססור.
כן, בדיוק. אז זהו, אנחנו היום עם העורך האורחים והמפיקים מלי בנימינו ויואב כהן, אחראי על השידור בני שאולסקי, ובדיגיטל נויה חסון, עדן בן ארי ורעות מתיתיהו ארגון. אנחנו יוצאים לפרסומת אחת ומיד מעבר לה יחכה לכם מליניאק, לא תאמינו.
תשמעי, אני העליתי טור בוואלה שהכותרת שלו אבישי בן חיים צדק, יש ישראל הראשונה וישראל השנייה, עד היום נלחמתי בזה, אני אומר מה, אני מטומטם? האיש צדק, אז בוא, צריך לעשות עם זה משהו.
מה זאת אומרת, למה אתה מתכוון?
מכיוון שאי אפשר לחיות בהכחשה.
מה,
יש פה שני
הכחשה?
עמים, יש פה שני עמים, אני אגיד לך משהו, הנכדים של הנכדים שלי, ככה אני מרגיש, ימשיכו להיות מותקפים על ידי הנכדים של הנכדים של כל מיני אנשים, על מה שסבא של סבא שלי עשה פה לפני 70 שנה, אז צריך פעם אחת ולתמיד.
מה?
כשאתה מרגיש מותקף, יש לך שתי אפשרויות. Fight או flight. עד היום, כל הזמן, fight. אתה פותח טלוויזיה, אנשים רבים, כועסים, מכות בכבישים. אני אומר לא. Flight. התנתקות.
מה זאת אומרת?
אנחנו חיים במדינה שחבר כנסת משמיע קולות של חיות, שמשרד ממשלתי אחד יש בו, אין בו שר, משרד השני יש בו שני שרים. עושים פה, אם בן גוריון היה יורד מהשמיים, היה חוטף פה חלסטרה. מה קורה במדינה הזאת? וכל ההפגנות שאני הולך לכל מוצאי שבת, אני אומר לך, לחלק גדול מהרפורמה האנשים האלה מסכימים. הם מבינים שצריך, הם כבר לא יודעים על מה בכלל מדברים. הם מרגישים שדורסים אותם, וההפגנה היא נגד הדורסנות. לא יכול להיות מעמד צד אחד. עכשיו אני אומר, כבר חלק גדול מההפרדה כבר קיים. את יכולה לבחור את הבנק, את קופת חולים, ללכת לרב אשכנזי או ספרדי, ללמוד במוסד כזה או אחר. למה אנחנו צריכים לרדוף ובכוח לגייס אנשים שאנחנו בכלל לא צריכים אותם? למה רוצים לוחצים על אנשים ללמוד אנגלית שהם לא רוצים? שלא ילמדו, הכל בסדר, שילכו בדרך שלהם, אבל צריך להפריד. צהל מילא את תפקידו ככור היתוך. נגמר, אי אפשר, רוב האנשים פה לא רוצים, לא, חלק לא רוצים להתגייס, חלק עושים מילואים.
אז אתה רוצה להכריז על מדינת תל אביב?
לא, חס וחלילה.
אז על מה אתה רוצה להכריז? בוא
תכריז. אני אגיד לך, יש מדינה, אני אקרא לה, לא משנה, ישראל ויהודה או איך שיקרא, וזה לא עניין גיאוגרפי בכלל. אני גר בתל אביב, אחי בקיבוץ ואחותי בנתיבות. מה, אנחנו לא נשארים משפחה?
אז איך אתה תפריד?
אני אגיד לך. קודם כל, מי שרוצה יתגייס, יתגייס, יהיה צבא מקצועי, סגן בגולני, 30 אלף שקל לחודש,
לעשות, יכול לעשות את זה גם עכשיו.
אני אומר לעשות עכשיו, ואני אומר, ואז לא היו משתמטים, ולא היו סרבנים, ומי שרוצה יבוא וילחם כמו שצריך, ומספיק עם הדבר הזה, ואף אחד לא יהיה בסרבנות. הצבא צריך להיות מקצועי. ביטוח לאומי תמשיך לשלם, ותמשיך לקבל קצבות, המדינה תמשיך תפקד. בסופו של דבר, יהיו הוצאות, צבא, תשתיות, כל זה, ימשיך להיות. בסוף, ייקחו את ההכנסות, ויחלקו לפי כמה שנכנס.
אני רוצה לספר לך על עם אחד שנפרד לשני עמים.
אם לא הבנת,
okay.
הכותרת, תנו לרוטמן לנצח.
Okay.
אין הידברות, אין פשרה, שילכו עד הסוף, הבחירות היו 64-56. מי שמסתכל על זה היום, כאילו הניצחון הוא 120-0. תנו להם לנצח, ושיוכלו את מה שבשלו.
אוקיי, okay. אז אני רוצה לספר לך סיפור, אגדה. על עם אחד שנפרד לשתי ממלכות יותר קטנות. וכמובן שהממלכות האלה שיצאו מעם אחד הפכו ליריבות. ולממלכות האלה קראו ישראל ויהודה.
נכון.
וזה היה סופו של עם ישראל.
אבל אפשר...
זה רק מה שרציתי לומר.
אני, קודם כל, את צודקת. אבל מה דעתך שאת מחסה על זה ומחסה על זה, ואני לא אוהב את זה, אבל... מה לעשות? יש פה מים ושמן שלא מתחברים.
אז בוא, אז הנה, אנחנו נשאל את השאלה הזאת את שמואל סלבין, מנכ"ל האוצר לשעבר, איש עסקים בהווה, ערב טוב אדוני.
ערב טוב, מה שלומכם?
אנחנו תודה. בסדר, מר סלבין אומר אריה מליניאק. זהו, בוא, ניפרד.
שמואלי, תארי גם אתמול, אני חושב משהו כזה אצל לבי.
נכון, מה שלומך, שמואלי?
אני על הגעריק, בסדר גמור, מה שלומך, אריה, ושלום ליה, תראו חברים. אבי, אתה ממש משעשע, אבל אין לזה שום התכנות, אני אומר לך למדוע. כי במדינת תל אביב שאתה נמצא בה, מספר הילדים הוא קטן מאוד. הבעיה דמוגרפית, מה שקורה במדינת תל אביב, זה מזכיר למה שקורה במדינות אירופה. בשביל שאיך את הפנסיה נשמה יקרה, אריה, אתה צריך אנשים שיעבדו מלמטה. אז אתה טוען שהחרדים לא עובדים.
לא, לא, לא שמעת את זה.
תן לי רגע, תן לי רגע. בגלל שאני מעניין אותי רק מספרים, רק כל התיאוריות הפוליטיות הן שיחה אחרת, אז כמו שאתה יודע שאנשים החרדיות עובדות כמו אנשים הלא חרדיות, כמעט 86%, וגם הגברים החרדים מגיעים 52-54%.
לא דיברתי על עבודה.
אז מה נשמע על צבא? גם הצבא, איזה לא
חרדי. ההפך, אני אומר, תנו להם לחיות את החיים שלהם, למה לגייס אותם?
בסדר, אבל ארי, בוא נהיה מסודרים. ליד שאלה אותך, אני אתך שאלה. אני אשאל לך שאלה אחרת. בוא חילקנו באופן מטאפורי מדינת יהודה ומדינת ישראל. בוא ניקח קו רוחב, ניח ממטולה דרך באר שבע בירושלים. זה מדינת יהודה בתל אביב, בקרורותיה. רק תן לי אחי, תן לי, דיברת. אם נושא שמעניין,
בבקשה.
אז ניח, חילקנו מערב ומזרח. קודם כל, אריה יקר, איפה אתה מכניס את ערביי ישראל?
אתה טועה, אתה מכניס לי לפה מילים שלא אמרתי. החלוקה היא בכלל לא גיאוגרפית. מבחינתי, מי שרוצה שיהודי יהיה גם בן אדם שהסבא שלו היה יהודי, הוא יכול לגור גם בחברון. מה הבעיה?
ומה אתה רוצה?
אני רוצה שמי שהסבא שלו היה יהודי, הוא נחשב ליהודי, ויש כאלה, רק עם האמא יהודיה, אבל לא צריך ללכת על זה מכות.
אבל אריה, תראה, אני שמח, אתם קראתם לי כאילו לדיון על רפורמה משפטית, אבל אני שמח, כי אני איש פשרות, ואני מנסה להבין מה מציק לאנשים ברפורמה משפטית, אבל אתה כדרכך באופן ישיר, בוא תאמר את החבר'ה, אנחנו נשמעו, זה לא רפורמה משפטית, זה נמאס לי, נמאס לי. חלק שלנו משרתים הצבא, וחלק לא משרת.
לא הצבא.
אז אחי, מה נמאס לך? מזה שנתניהו מנצח כל הזמן, איפה נמאס לך?
רגע, עכשיו תן לי שנייה.
הנה, הגיע
לעניין. טוב, הנה, כן, אתה יודע, מה הוא מנצח, מר סלבין? הוא מנצח אותנו, הוא מנצח את עצמו. כי מה שקורה עכשיו, אתה איש עסקים. אתה בן אדם שמבין כלכלה. אתה יודע, ואתה רואה כמוני, שמי שנפגע מכל העסק הזה, זה כולנו. זאת אומרת, הוא לא מנצח אף אחד, הוא מנצח אותנו.
לא רק זה, הוא לא מנהל בכלל את המשחק. אתה יודע יפה מאוד, נתניהו 15 שנה כבר ראש ממשלה, אתה שמעת פעם אחת ממני מילה עליו? אני מערר על זה שהוא ניצח בבחירות, תנהל את המדינה. מי שמנהל את המדינה, זה איזה חבורה שהשתלטה פה על המדינה, כאילו מדובר בהפיכה בעולם שלישי, והם עושים מה שהם רוצים, ואותו אני לא רואה שהוא בכלל מנהל את זה.
אריה וליה, אתם משמעו, אני קצת הייתי פעם במנכ״ל האוצר, וקצת היה לי משרדים אחרים, החיים קצת יותר מורכבים מהטוקבק שלך והטוקבק שלך. זאת אומרת ככה, תראו.
טוקבק, אדוני, ככה אתה קורא למה שקורה במדינת ישראל?
לא.
בכלכלה שלנו, הדולר באמת מתנדנד, תנודתי למעלה למטה.
אז את מקצוע.
נו.
היום השאר הדולר הוא 60. בדיוק כמו שהיה לפני, בראשון לנובמבר שהיו בחירות, לא השתנה כלום.
כן.
אתה יודעת, אנחנו מזיקים היום
כן.
200 מיליארד דולר.
220, אני לא יודעת, אולי לא. כבר 200, אתה יודע.
לא, אוקיי. אבל זה משתנה לפי שער חליפין.
אוקיי, אוקיי.
בוא נדבר על מספר גנרי 200 מיליארד. Mm-hmm. 200 מיליארד דולר על תוצר לאומי גולמי של 480 מיליארד דולר, אנחנו מזיקים כמות מתח הגבוהה ביותר בעולם המערבי. אני שסכם את העניין, אני מאוד אופטימי, אני חושב כל זמן, שהמוח היהודי ימצא לנו פטנטים, ושתהיה פה גידוש לאוכלוסייה, ואנשים יהיו חרוצים, ירצו לעבוד, ואף אחד לא מתחלק שווה בשווה. אני רק, מה שמפריע לי, קודם כל התחושה של הזרות, מה שהארי מייצג אותה באופן מאוד פוטה וצבעוני, ואני בעדו, זאת אומרת, אני בא לשמוע את המצוקות, שבוע שבא באו לאנשים, אמרו לשמוע לגבות, תקשיב גם לנו. אמרתם, תסבירו לי בבקשה, מה מפריע לכם בנושא שבגץ לא יכול לגעת, בנושא שחוקי יסוד,
כן. על הכיפק, תקשיב למה שאני אומר. אני אומר, תנו לרוטמן לנצח, אל תדברו איתו בכלל, שיעשה הכל, את כל הרפורמה.
אבל אני לא רוצה שרוטמן לנצח, אני רוצה, כמו שליאת אמרה, שכולנו ננצח.
אתה רוצה שאני בכוח אלחם איתו, לא רוצה?
לא, אבל תשמעו, ההבדל בין משחק דמוקרטי לבין בית משפט, במשחק דמוקרטי, כל אחד מושך לאן שהוא מושך, בסופו של דבר מגיע פשרה, שהיא לא הטובה ביותר, אבל אני
אשם. אבל הוא לא רוצה בכלל לדבר.
אבל אז לכן שיש הפגנות זה לא רע, ולכן שנתניהו אומר מה שהוא אומר, ולכן שיש בקואליציה שני דברים אחרים, בסופו של דבר, הרפורמה תהיה לא כמו שרוטמן רצה, ולא כמו שיריב רצה, אלא שיהיה שינויים לפה ולפה.
אז בואו נחזור רגע לכלכלה.
וכל הבעיות יישארו
פרו. יש לנו ממש עוד זמן קצר, שמואל סלבין, אני רוצה רגע לשאול אותך באמת. אתה רואה מה שקורה, אתה אומר שכל מה שאני רואה ואני מודאגת זה כנראה חיזיון עיניים, ובכל זאת כספים מועברים לחול, ובכל זאת אנחנו צופים לכך שהריבית תעלה כי האינפלציה עולה בעקבות כל מה שקורה פה. אתה לא יכול להתעלם מזה, אתה מסכים איתי, או שאתה אומר שאני רואה דברים שאינם אמת, אולי אני הוזה, לא יודעת.
לא, לא, לא אומר זה, אני מדבר אנשים בכבוד, ואז יש את מקצוע, אני, קודם כל אשרי אדם פוחד תמיד, קודם כל אנשים חוששים זה הכל בסדר גמור, אבל בואו נהיה צמודים לעובדות, האינפלציה כמובן לא קשורה בשום קשר, נושא של הפרומה משפטית, האינפלציה של השברה הייתה 5.3%, האינפלציה, יש בעיה, אני למשל חשבתי איש מקצוע, שהאינפלציה תיפרד מאיתנו בסוף 23, וכנראה טעיתי, כי בארצות הברית יש תעסוקה מלאה, והאינפלציה תהיה איתנו להרבה זמן, וגם בארץ. התעסוקה מלאה ותהיה אינפלציה קצת יותר מה שחשבתי, אני לא יודע לאן הריבית יימשך, אני לא, ליד, בניגוד מה שאת חושבת, אני לא רואה זרימת עונה חוצה, אני לא רואה מה שכן מפריע לי, וזה, אני, אין לי מה לעשות נגד זה, זה ההתמרמרות של הציבור, וכמו שאת יודעת, שאם אני, אנשים אומרים שהפארק עומד לפשוט רגל,
עכשיו דיברת, שמוליק, אתה יודע יפה מאוד, שכולם מנסים להתווכח על העובדות, אבל הבורסה יכולה ליפול משמועה.
אני מקבל, אז לכן אני בא לדרנס לכם, למרות, אחי, אני יודע מה דעו שלך, ואני שמח להתווכח איתך, אני שמח להביע את עמדתי, אני שמח שנותים להקשיב, אבל לכן אני פונה לחיות, זאת אומרת, אתם רוצים להתווכח על הרפורמה, בבקשה, אתם רוצים להתווכח, אתה אחי אמרת, אני לא אשפק לשמוע אותך, שפה זה לא 64-56, אלא זה כאילו 100-0.
זה מה שאני מרגיש.
לא, אבל אריה, לפני חצי שנה הייתה פה ממשלה אחרת.
ולא, ונו, ולא, לך לממשלה שלפני כן, היו פה 10 ממשלות, הכל היה בסדר, אותו נתניהו היה, והכל בסדר.
אז גם עכשיו יהיה אותה בסדר.
אוקיי. אז אני, יש לי רעיון, אם כבר יש שתי ממלכות, אז יש לי כאן שני מלכים לממלכות, אחד בראשות ארי מליני, השני בראשות שמואל סלבין, שמואל סלבין.
לא, יש בינינו יותר הסכמה.
יותר הסכמה, אז תהיה, הנה, בבקשה, יש אחדות.
לא, אני נשאר עם אריה, למרות שהוא לא רוצה אותי.
גם אני, חס וחלילה, אני איתך.
נו, אתם רואים, רבים, אחר כך הם מתנשקים. שלום לכם, שמואל סלבין, מנכ"ל.
פולנים, פולנים.
נכון.
תודה רבה רבה, כן. ועכשיו מפולניה לכבישים. כן, אנחנו חזרנו, אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לדרור סלעי, יזם הוא ממייסדי חברת הסייבר גרדיקור. אוח.
למה בוקר?
למה בוקר? צהריים, ערב.
מי שקם בצהריים, הבנת?
לא, עכשיו אני אגיד לך, כאילו אל תיקח אותי ככה דרורת כדי ככה נטוש. אני משדרת ברדיו צפון בבוקר. עכשיו מי שמשדר 4 ימים בבוקר ומגיע פעם אחת לעשות לארי פה טובה ואומר ערב טוב, אז תפלק לו, מה אני אעשה? דרור סלעי, יזם וממייסדי חברת הסייבר גרדיקור, מה העניינים?
בסדר גמור, תודה רבה.
אתה ממובילי מחאת ההייטק, נכון?
נכון.
אוקיי. הוצאת כבר את הכספים מארץ, זהו? אין כאן כלום? רוקנתם?
אני לא הוצאתי את הכספים, אני לא בעד הוצאה של כספים מארץ, כואב לי שכשכספים יוצאים מארץ, אני גם לא מעודד אף אחד להוציא את כספו מארץ, כל אחד צריך לעשות מה שנכון לו ברמה האישית, אני ממש לא רוצה לפגוע חלילה בשוק הישראלי, ואני רוצה גם להגיד, אם אנחנו כבר בתוכנית כלכלית, מה שצריך להזיג אותנו כאן זה לא מה שאנחנו, לא הכספים שיוצאים כמו הכספים שלא נכנסים, ואני בתור איש הייטק, זה מה שהכי כואב לי. כי הכספים שיוצאים, ויוצאים כספים מהארץ, הם כספי הקרחון. זה נכון שיש לישראל יתרות מתח ענקיות, אבל זה לא הנקודה. הדלק של ההייטק זה השקעות, ובעיקר השקעות זרות, בין 85-90% מהכסף שנכנס כל שנה להייטק הישראלי, מקורו בחול, בעיקר בארצות הברית. רבותיי, הכסף הזה נעצר. אנחנו, זה לא מחכה לאחרי ההפיכה המשטרית. זה קורה עכשיו. סטארט-אפים שמגייסים, זה כל שנה 15-25 מיליארד דולר, תלוי בשנה נכנסים לישראל, השנה זה נראה אחרת לגמרי. סטארט-אפים מצוינים, מתקשים לגייס כסף, חברות רב-לאומיות, מסיטות משאבים למקום אחר. זה הדלק של הקטר של המשק. זה פשוט קטסטרופה. כן.
אני אף פעם לא הייתי יזם הייטק, אבל עכשיו מדברים על למה הכסף בורח. בוא תסביר לי למה הכסף בכלל נמצא פה.
הכסף נמצא פה, זה, רבותיי, אני רוצה, יש לי זווית הסתכלות על זה. ישראל היא סוג של נס. יש לנו פה כלכלה רגילה וכלכלת הייטק. ההייטק בישראל הוא סוג של נס אמיתי, כישרון, פיצוץ של כישרון. האנשים שעושים את הבלתי יאמן ועושים אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. והכסף בא לאנשים האלה, זה הכישרון הזה שמביא את הכסף, וזה
הרבה
מאוד אמון.
השאלה שלי הייתה, למה אתה מחזיק בכלל את הכסף בארץ? זה פטריוטיזם או כלכלי?
אני ישראלי, לא, שנייה, קודם כל, אני ישראלי, אם אתה מדבר ברמה העסקית על חברה ישראלית, או חברה שמחזיקה אנשים בישראל, ההוצאות שלהם בשקלים, אני בתור ישראלי חי בשקלים, אם אני מוציא כסף, אני מוציא אותו בשקלים. אני חייתי הרבה שנים בארצות הברית. היום אני ישראלי, אני חי בישראל. הדעת נותנת שאני אחזיק לפחות אחוז נכבד מנכסיי בשקלים. ככה
okay.
ראוי שיהיה.
עכשיו אני, כן, אני, תראה, אני בן אדם פרקטי. אני רוצה להבין, תסביר לי בפרקטיקה, במידה והרפורמה עוברת אזיז, אני לא יודע אם אתה מכיר את הפרטים, אני לא מכיר.
מאוד מכיר, אני מאוד מכיר.
יופי, עכשיו תסביר לי איך החברה שלך תיפגע או חס וחלילה אם הכל עובר אזיז.
מאוד פשוט. מה המשמעות? אני לא רוצה להאריך, אבל האסנס, המהות של הרפורמה הזאת, היום בישראל יש לנו ראש ממשלה שבמהות שולט בממשלה ובכנסת, ככה המשטר שלנו בנוי, מה שהוא לא שולט במערכת המשפט. בשורה התחתונה, מה שהרפורמה או ההפיכה המשטרית או השינוי משטר הזה נועד לעשות, זה שמערכת המשפט גם תהיה כפופה לממשלה.
את זה אני מבין, תסביר לי אבל על העסק שלך.
נורא פשוט, נורא פשוט. כשזה קורה, אנחנו באותו מקום שנמצאת היום הונגריה, פולין, זה גם טורקיה של ארדואן, באותו מקום של רוסיה, של פוטין, הייתה לפני 10 שנים.
מה זה אומר?
משקיעים לא נכנסים למקומות כאלה. אני מכיר אישית מקרים של סטארט-אפים נהדרים ברוסיה של לפני 10 שנים שלא קיבלו כסף. לא קיבלו כסף כי אנשים לא רוצים להכניס את כספם למקום שהוא משטר אוטוריטרי, משטר שבו השליט מחליט, משטר שבו אם יש לך סכסוך עסקי עם מישהו, מה שיקבע איך תצא מהסכסוך הזה זה היחסים שלך עם השלטון, אם המישהו הזה נקושר לשלטון אז אכלת אותה, אנשים לא אוהבים את המקומות האלה, אז הקניין הרוחני לא מוגן בהם, המקומות האלה זה מקומות שמשקיעים לא אוהבים להשקיע בהם. אני יודע, אני עשיתי עסקים בסין, זה עולם אחר לחלוטין. יש לי חבר עורך דין שייצג לקוח במזרח אירופה. אתה מגיע לבית המשפט, זה לא כמו שאצלנו. השופט מקשיב לך, מקשיב לצד השני, ואז בודק למי כל אחד מקושר בשלטון, ולפי זה מחליט.
אבל דור, עכשיו תקשיב, אנחנו נמצאים בדדלוק, מה שנקרא, נכון? כמו שהיינו בבחירות, אנחנו עכשיו בעניין הפשרה הזו. עכשיו את הדדלוק הזה לצערי אני מקווה שאני אתאה באמת, תתפללו כולכם שזה לא יקרה, אבל נדמה שרק אולי מעשה קיצון יעצור את זה חס ושלום. מה עושים עכשיו? הכל בסדר, מוחים, ראינו את המחאות, אתה יודע, ראיתי את התמונות, הלב שלי נקרא, בסדר? אבל מה עושים? מה עושים? הנה אנחנו צריכים ככה משפט לסיום.
תקשיבי, זה נורא פשוט. אני איש של פשרות, אנחנו לא מחפשים לקלקל, אנחנו רוצים, אנחנו בנינו, אנחנו באמת האנשים שבנו את כל הנס הזה שנקרא ישראל. כל הפשרות הן בסדר, יש קווים אדומים והם לשמור על הדמוקרטיה, וזה לא סיסמה. אין לנו את הזמן לפרט כאן, אבל לשמור על הדמוקרטיה זה אומר שמערכת המשפט היא עצמאית, ושיש ביקורת שיפוטית על מה
שעושה את הרשויות
בחירות, זה הכל.
דרור סלי, יזם ומייסדי חברת הסייבר גרדיקור, מודים מאוד, תודה רבה.
תודה לך.
אנחנו יוצאים לפרסומות, שווים מיד. איפה הכסף? אנחנו חזרנו, ולא תאמין אריה, יש מי שמבסוט מכל מה שקורה כאן.
בוודאי, תמיד שמישהו מפסיד, יש מי שמרוויח.
יש, בוא נגיד, 5 שמרוויחים בעיקר. שלום לאסה ששון מדמרקר, מה העניינים?
שלום ליד ואריה.
כן, בנק הפועלים מסכם את 2022 עם רווח נקי של אינשום 6.5 מיליארד שקלים. עשרה...
ואת הריבון הרביעי 1.7 מיליארד שקל.
אז אני מתנצלת שלא פרגנתי מספיק. תגיד רגע, כולם כאן, אתה מבין?
כדאי שתדעי, אני שותף.
אתה שותף.
לרווחים האלה.
איך אתה שקיבלת דיבידנד?
כולנו שותפים. אני לא יודע, לי יש חשבונות. לא, חשבונות, אני אומר, שותף במרכאות, הפוך על הפוך.
כן, שותף, הוא נתן את הכסף.
אני תרמתי, חלק.
משהו כזה. אסא, תגיד לי רגע. אנחנו כולנו מתחילים להרגיש את החרב, חרב ויוקר המחיה, מונחת בכבדות על צווארנו, והנה הבנקים עולים ופורחים.
אז זהו, צריך לזכור שהתוצאות של הבנקים זה בגין 2022, שהייתה באמת שנה פנומנלית מבחינתם, הכל עבד להם, האינפלציה, הריבית, המצב הטוב במשק, צמיחת האשראי, כאילו כל הסגמנים שאמורים לעשות לבנקים טוב מבחינת רווחיות, עבדו ב-2022. מה הולך להיות קדימה? פה בדיוק נכנסת את מה שאת אמרת, וזה עליית הריבית שפוגעת ביכולת החזר של משקי הבית, והבנקים מציינים את זה, נעשה את הבנקים, זה היחידי שכרגע פרסם את זה פועלים.
אבל לא צריך לדאוג לאחרים, בוא.
לא, 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 לא.
אל תדאג, לא להוציא טישו, אריה, תכניס את הטישו, כן.
הורדתי, מחקתי מהדאגות.
חס וחלילה, ממש לא, אין, כנראה שהתוכות של האחרים יהיו טובים לפחות, כמו שבנק הפועלים, אם לא יותר. אבל מה שאנחנו רואים קדימה, והבנקים פה מתחילים להרים כתלים אדומים, א', זה באמת תחום המשכנתאות, אנחנו רואים עצירה בתחום הנדלן, עלייה בריבית מקשה על אנשים לעמוד בהחזרי המשכנתאות, הבנקים מתחילים למצוא כל מיני פתרונות אד הוק, לספוג חלק מעליית הריבית, לפרוס כל מיני טכניקות כאלה ואחרות את התשלומים של מי שמתקשים. כמובן, ההפיכה המשטרית שרצה פה בישראל ומאיימת על הדירוג ועל המצב הכלכלי, לא עושה טוב לכולם, ובנק הפועלים היו הבנק הראשון של מעשה פרסם, אזהרה, נגדיר את זה במילים עדינות, מאוד מאוד מתונה, שאומרת שמה שקורה ברפורמה המשפטית, לא השתמש במוסד הפיכה משטרית, יכול ועשוי לפגוע, אבל עדיין מוקדם מדי לראות מה זה אומר, ולאן זה מביא, ומה יקרה. אנחנו מכירים את הניצוחים הבנקאים.
תשמע, יש שני דברים בטוחים. אחד, כן. שהשמש תזרח במזרח, והשני שהבנקים ירוויחו ים של כסף.
כן, וכמו שנאמר אצלנו, תמשיכו, תמשיכו, תעשו בלגן, אנחנו בסדר. אסא ששון, דה מרקר, תודה רבה.
תודה.
להתראות לכם.
תודה, תודה.
ביי.
כן, אני רציתי להגיד מילה על אנשים...
את אף פעם לא אומרת מילה, את נועמת נאום.
אז תן לי לנאום, מה קרה? בקיצור, אני רוצה לנאום נאום על מה שקורה באוצר. אתה יודע, הדרג המקצועי באוצר, שקוראים נערי האוצר, נערי פנטקין או משהו כזה, נכון? פעם קראו להם ככה?
פטנקין.
פטנקין. נערי פטנקין. סליחה. האנשים שבאמת מרגישים שהם נמצאים עם האצבע בסכר ושומרים על התקציב.
הפוגלים.
הפוגלים. כל החבר'ה האלה שרוצים שניקח אותם מאוד מאוד ברצינות, שותקים. אף אחד מהם לא פוצץ פה ולא מצפצף כשהוא רואה את הכלכלה הישראלית
כדי.
נמצאת, לא, אז זה בדיוק העניין. הם כל הזמן רוצים שנתייחס אליהם כמו אל אנשים שאין להם מסופנים. אתה יודע, מכולם, לא שמענו את יוגב גרדוס.
מה הקשר?
לא, רק שנייה, לא שמענו את יוגב גרדוס, לא שמענו את יאלי רוטנברג. קומו, תגידו, האם יש לכם חשש לכלכלה, לגביית המיסים שראינו אותה עכשיו בבעיה? רגע, שנייה אחת.
מילה שלהם יכולה לעלות להוריד את הבורסה.
מילה שלהם יכולה להוריד את הבורסה. אז הכלכלנית הראשית...
למה הם צריכים לדבר?
כי הם צריכים לדבר, כי זאת האחריות שלהם. אם הם מחזיקים את המפתח של הקופה שלנו, הם אחראים גם להשלכות שיש על הכסף שנמצא בתוכה.
בשביל מה יש שר?
בשביל מה יש שר? השר לא מדבר. היחידה מכולם, מכולם, מכל הפחדנים האלה שפצתה את הפה ודיברה, הייתה שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית.
נכון?
היחידה.
נכון?
מה נכון?
חוץ ממנה אסור לדבר.
אסור לדבר.
היא צריכה להטריע.
היא צריכה להם לא צריכים להטריע. הממונה על התקציבים לא צריך להטריע. הממלא מקום, הממונה על השכר לא צריך להטריע. אף אחד לא צריך להטריע. לא, אנחנו שותקים.
זה שימוש במידע פנים.
זה שימוש במידע פנים, אז אני אגיד לך מה. בסופו של יום, אוקיי, לא יקראו להם פחדנים. אתה יודע איך יקראו להם? קרנפים. יוצאים לפרסומות שווים. כן, איפה הכסף? אנחנו חזרנו, ואנחנו ממהרים לבורסה, אלדה תמיר, תמיר פישמן, מה העניינים?
טוב, מה נשמע?
הלאה.
בסדר גמור, תספר לנו מה קורה היום, מה שלום הבורסה, מה שלום הדולר?
הדולר התחזק מעט, בערך ברבע אחוז, אחרי שאתמול הוא נחלש. הבורסה סך הכל בעליות קלות היום, בארצות הברית נפתח בעליות קלות, ואין הרבה דרמות חוץ מהדרמות של החיים שלנו כרגע.
אני יש לא מעט הייתי אומרת.
אני רוצה להזכיר לך שבסוף השיחה הקודמת שלנו לפני שבוע אמרתי לך שאם אני צריך לקבל טיפים אני מעדיף את מובילי המאבק על יועץ השקעות כרגע, וראית מה שקרה, רק משמועה שהולכים להגיע להסדר.
כן, זה היה אתמול, והיום זה כבר התהפך, ובוא, בסוף השקעות זה לטווח ארוך. אתה יודע, אם יהיה הסדר, אז אתה צודק, אבל אם לא, זה ימשיך ויוצא גרוע יותר. אני כרגע לא רואה פה איזה מצב
מה, נראה לך שההפגנות האלה יימשכו 20 שנה? ברור זה ייגמר.
לא יודע. אני לא יודע איך זה ייגמר, כי על פניו, אתה יודע, מי שמקבל החלטות נראה לי לא שולט באירוע. אני שומע את המפלגות הדתיות אומרות לא יהיה, אני שומע את סמוטריץ' אומר לא יהיה, אני שומע את בן גביר אומר לא יהיה, אנחנו לא נוותר. לא נראה לי שביבי מוכן לוותר על כס המלכות בשביל שתהיה הסכמה.
מי שאמור לשלוט באירוע נמצא כרגע ברומא.
נכון, הוא נמצא ברומא.
תגיד, מה המצב ברומא היום? יש סיילי, משהו? תגיד, תשתף, אלדד, מה קורה? תגיד רגע.
אני חושב שהמצב ברומא יותר טוב מהמצב בתל אביב.
כן, רוני ברון, יש לו כאן איזה הרע, כן, תבקשה.
הנחה על גוונים.
יש הנחה על גוונים? כן, גם כולכם אני חושב, דווקא לילדד יכול לעשות גוונים, אתה יודע מה, אם אני פתאום חושבת את זה על הרעמה?
קודם כל, יש לי שיער.
גם רוני טוען שבגבות הוא יכול כן לגוון.
כן, נכון.
יפה.
הבנתי.
אתה לא אופטימי.
אני כרגע לא אופטימי, כי אני אומר שוב, אם היית שואל אותי אם ראש הממשלה רוצה להגיע להסדר, כן. האם הוא יכול להגיע להסדר? תגיד לי איך. אני לא יודע, אתה חושב שהדתיים יוותרו על להתגייס לצבא?
חס וחלילה.
אתה חושב שסמוטריץ' יוותר על זה שהוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה ביהודה ושומרון? אני לא רואה את זה, אני לא יודע איך זה קורה. זאת אומרת, הדרך היחידה שזה יקרה היא שביבי יצטרך לוותר על כס המלך, וגם את זה אני לא רואה.
לי יש דעה ברורה. אימפריות, אימפריות נופלות מבפנים. כולם, עד היום וגם בהמשך.
אני מסכים איתך, רק אני ארדן לי את השמות של הבפנים הזה, אבל אתה יודע.
מי שהיום הקואליציה, בדיוק כמו הקואליציה הקודמת, אימפריות נופלות מבפנים, תנו לראות מה...
כן, בינתיים זה נראה כמו חבורה של פחדנים, אבל הלוואי וקבלו אמת. הלוואי, זה באמת יעזור, אני איתך.
אלדד תמיר, תגיד, הדולר מה, 5-6 כמו ש...
הדולר 5-6, כן.
3-6.
מה 5-6?
לא 5,
נו, כן, באמת, 3-6, 9-8, סליחה, 3-6, לא, כן, אנחנו כן, משהו כזה. אלדד תמיר, תמיר פרישמן, תודה רבה, תודה רבה. כן, זהו, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית שלנו, לפני שנעביר את המקל, אנחנו רוצים להגיד תודה. תודה לאורחים ולמפיקים, אלי בנימין ויואב כהן, אחראי על השידור, כתוב לי אחראית על השידור בני, אבל לא נורא, אחראי על השידור בני שאולסקי בדיגיטל, נויה חסון עדן בן ארי ורעות מתיתיהו ארגון, ושלום לאריה אלדד ורוני ברון, מה העניינים?
שלום.
אני ראיתי את אריה עכשיו.
אריה, למה?
אנחנו, כן, נפגשנו לא מזמן בערוץ 12.
אתה למה?
אתה עדיין בבריכה, כי אתה נשמע כאילו אתה מדבר מתחת למים.
אי אפשר שכולם מדברים ביחד, ילדים. כן, תן לאריה לסיים ואחר כך תתפרץ. בבקשה, אריה.
מה שהזכיר לי הנסיעה לרומא, זה את הבריכה של השם מטהרן. ממש, היום עם ההליקופטר וזה, אלוהים
נשמע. ועכשיו אריה השני? חברים, קרו מכאן.
אני יודע למה הוא לקח מסוק משטרתי ולא מסוק צבאי.
אריה בונסרה, אריה בונסרה.
שלום לכם.
להתראות.